שלום, עמוד 1149. כלומר, ספר איוב, פרק למד חץ. לך.
לך.
ויען השם את איוב מן השערה ויומר. מה קרה פה לאיוב? כן, הוא השתנה. עד עכשיו הוא היה צדיק בלבד, ועכשיו הוא נהיה נביא.
דרגה יותר עליונה.
צדיק ונביא.
לפני זה אנחנו אפילו אמרנו שהוא היה צדיק וישר ולא טוב, ופתאום הוא מקבל אפילו פרס ומקבל לדעת את הרמה הגבוהה ביותר לפי הרמה שזה.
נו, נביא, נו, אז מה? מה אתה רוצה? להקשות בזה.
איך זה יכול להיות כשהוא היה ככה והיה ביקורת כל הזמן, איך ש...
הוא מצטלל.
לא הבנתי את השאלה, תסביר את השאלה.
איך הוא פתאום נפח לי, כשאנחנו אמרנו שהוא צדיק ישר אבל חסר לו כל מיני דברים.
נכון.
ופתאום הוא מקבל בונוס שהוא הופך להיות נביא.
זה באמת שאלה. מה קרה לאיוב ששינה אותו ועשה אותו נביא?
עושה סימולציה של כל מה שדיברו
עליו. מה ששינה אותו זה הייסורים.
ככה כדאי לעבור, אם מותר לי להעיז להגיד, כדאי לעבור ייסורים אפילו יותר גרוע
מאיוב,
אם נוכל להבטיח לקבל את ה...
נכון.
אין לך שיטה אחרת.
יש.
אם יש שיטה אחרת, חבל. אבל אם כבר באו הייסורים, לפחות שהם ישמשו למשהו. נכון? אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו.
יש
לי סיבה
יקד.
והיא?
נביא צריך
להיות
שמח,
וכאן
זה לא
מתחסים. מי אומר שהוא לא שמח? יכול להיות שהוא שמח, עכשיו הוא הגיע להכרה.
של כל הזוג.
למרירות.
שמח חשיבי
הסבירו.
הוא הגיע להכרה.
מאוד מאוד חזקה.
כן, אבל...
לפני שהשם פנה אליו, הוא לא היה שמח.
אבל הוא החלט. הוא שמע ארבעה נאומים של אליהו. ארבעה נאומים של אליהו שינו אותו. כלומר, הם אמרו לו איך להשתמש בייסורים. כי הרי מה אמר לו אליהו? תתחזק ועוד מעט תשמע את השם. הוא אומר לו את זה. תעמוד מול השם, הוא לא יעזור אותך. זאת אומרת, אם אתה יודע להשתמש בייסורים כמפתח למפגש בלתי אמצעי בינך לבין הבורא, אני מקווה.
המציאות,
אני מקווה
היא סותרת מה שאמרת.
למה?
מיליארדים של אנשים סבלו מאוד, בינם היו אנשים גדולים מאוד, והם, נו, רבנים גדולים מאוד, והם לא זכו לנבואה.
דווקא כן.
לא ידעו, לא לימדו אותם.
דווקא כן, זה בדיוק מה שכתוב. דעת קנית, מה חסרת? זאת אומרת, אותם האנשים דווקא זכו דווקא לנבואה, אבל ייסוריהם היו למטה מהם. כמו שמסופר, שפעם היה איזה יהודי שהיו לו ייסורים קשים. הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. אז שלחו אותו לרבי זושה מהניפול. וכי רבי זושה היו לו הרבה ייסורים. אז הוא הלך לרבי זושה, אמר, שלחו אותי אליך. הבעל שם טוב שלח אותו. הבעל שם טוב שלח אותי אליך, כדי שתסביר לי איך מתמודדים עם ייסורים. אמר לו רבי זושה, טעו, לא שלחו אותך אל האדם הנכון. כי לי אין ייסורים. זאת אומרת שהוא היה בספירה אחרת לגמרי של מציאות. לא שזה לא כאב לו, כן? מן הסתם הייסורים של רבי זושה היו ייסורים כואבים ביותר. כואבים מאוד. אבל הם לא הפכו לשערוריה מטאפיזית, כמו אצל איוב. וזאת הנקודה. אצל איוב, הייסורים היו בהתחלה סיבה להרער את כל הבניין של המציאות כולה. על זה אומר לו אליהו, אתה יכול, אתה צודק במה שאתה מערער על העולם בתפיסתך הנמוכה, ולכן השתמש בייסורים האלה כדי להיפגש עם מציאות יותר עליונה, דבר השם. לכן יש ביטוי כזה, אין מרצין לאדם בשעת כעסו או בשעה שמתו מוטל לפניו, נכון? למה?
בגלל שהוא בו ספירה לגמרי אחרת.
כן, כי אם נאמר שזה רק בגלל שזה לא יתקבל על הדעת. נגיד, אתה בא לנחם אותו, הוא לא יכול להתנחם. כואב. אבל אז תשאל השאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא בנפש האדם מצבים שבהם אין הוא יכול לקבל נחמה? לשם מה?
להגנה אולי.
לא,
סימן שהוא חייב לבור על זה. לא, ההפך. אם הוא לא יכול לקבל נחמה, אז הוא חלוש.
הוא מסוגל.
אז השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא ברא מצבים כאלה בנפש האדם?
זה מצב של הברא של הנפש.
זאת אומרת שיש לנפש משהו ללמוד באותה שעה, שאיננו בתחום הנחמה. זאת אומרת שאם אתה בא ומנחם את האדם באותה שעה, ונגיד חלילה הוא יתנחם, אז הוא לא יוכל להפיק מן הייסורים את אותה ההשתנות שהוא זקוק לה.
ואיך נדע אם הוא באמת למד?
מה אכפת לך אם הוא למד?
רוצה לראות שהדרך היא באמת נכונה, ואז אני אדין באמת למה הדרך של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה ש...
האדם יכול לא לנצל, זאת אומרת, יוב היה יכול להמשיך להיות אטום. אבל דברי אליהו, שהוא היה מוכן להקשיב להם, פתחו אותו.
זה לא לא תשובה למה. משום ששמחה בעברית, בניגוד למילות נרדפות אחרות, זה שמחה בלי גבול. זאת אומרת שזה רק שמחה, אין שום דבר חוץ משמחה, ורק במצב הזה, לפי חז"ל, אפשר להגיע לנבואה. וקשה מאוד להאמין, בגלל שזה פעם ראשונה בהיסטוריה, נכון? שאדם מתייסר כמו איוב, ובאו אליו חברים, ואומרים מה שהם אומרים.
ירדו.
ומשום שאחד אמר, נניח, זה דברי טעם, אז הוא פתאום מרגיש שמחה אדירה, קשה.
כי הוא נתן לו חוכמה. ואז הוא הבין את המשמעות של האיסורים שלו. ברגע שאתה מבין את המשמעות של האיסורים, אז זה כבר לא איסורים.
קשה להאמין או להבין שהשמחה היא התנאי האבסולוטי.
ככה
אומרים. אתה נתן לך את ירמיהו על סף החורבן, מקבל נבואה אחרי נבואה, מתוך שמחה.
ירמיהו, דווקא לא. ירמיהו, בזמן המצור, העם פנה אל הנביא ואמר לו, תשאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות. כתוב שאחרי 10 ימים הקדוש ברוך הוא ענה לו. למה זה לקח 10 ימים? כי מתוך מצב של מצור וחורבן, היה קשה לו להיכנס למצב השמחה הנדרש כדי לקבל את נבואת החורבן. לכן הוא היה צריך 10 ימים לעבוד על הנפש שלו, להיכנס למצבי שמחה בכל זאת, ואז באה אליו נבואה של חורבן.
ככה.
ואחרי שהוא שמע את הנבואה של החורבן, מה זה דם? היה לו? לא מילה. כן.
רוב אני מבין ככה, אבל למשל יש הזכר, אני חושב שלמדנו שאשתו
מתה
ממנו כדי שהוא יתנבא נבואה שקשורה לשום דבר.
נכון, אבל הוא שמח. כשהקדוש ברוך הוא הודיע ליחזקאל שהעיר נלכדה, הוא הסמיך את זה למיתת אשתו. אמר לו, בן אדם, הנני לוקח את מחמד עיניך. בשביל מה זה חשוב? שיקח את מחמד עיניו, כדי שיחזקאל יחווה במובן האישי את מה שהאומה כולה חובה. כן, אבל שם מה הוא אומר לו? לא להתאבל. אגב, גם לפני שהוא שמע את הנבואה הזאת, יחזקאל הגיע למצב של שמחה. נכון? ואז באה הנבואה ואמרה לו, מה שבאתי להגיד לך, איש שמח יקר, זה שאני הולך לקחת את מחמד עיניך.
זאת אומרת שזה תנאי הכרחי, השמחה.
כן, ודאי. אין נבואה ללא שמחה. אושרת רוח נבואה. אני רק אוקיי. ויען השם את איוב מן השערה ויאמר, מי זה מחשיך עצה במילים ולדעת? כל מה שאתה אמרת זה דברים שמחשיכים עצה, אבל הם בלדעת. אזור נע, מה זה אזור נע? לחגור כגבר חלציך ואשאלך והודיעני. פה זה מפתיע מאוד הפסוק הזה. לכאורה, מי שיש לו שאלות, זה איוב. מי צריך לתת תשובות? זה הקדוש ברוך הוא.
לכן התהליך היפה זה שביען, קודם השאלות של איוב הגיעו לקדוש ברוך הוא, רק עכשיו שהוא מקבל את התשובה.
אבל עכשיו הוא צריך לקבל תשובה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לי יש שאלות.
שאלות
רטוריות. זה נכון.
אבל זה גם, זה עוד יותר מקשה.
מה
זה? שמה?
שאלות
רטוריות. איפה יש בתורה את שאלות רטוריות?
ניסה
אלוהים.
רואה למשל, אם ראה עם, הרב, שמה עם כל...
כן.
כן, ואתה אומר?
זה עוד יותר מקשה, תוכן השאלות של השם. משום שאם הוא בשמחה, אז כל השאלות שהיו קודם כבר התבטלו אצלו.
לא.
אבל השם, לא, מי אתה שכלל שאתה...
לא שאין לו שאלות, אלא השאלות חדלות מלצער אותו. כי הוא יודע שיש תשובות. זה הכבל. ומהן התשובות? שאלות.
כן, זה יהודי, זה
הוכחה
שהשם הוא יהודי.
כן, מה? עכשיו, בשביל מה לעשות, לתת שאלות ליום? כי השאלות פותחות אותו. הרי מה החטא של יום? אפשר לומר שיש חטא שהוא סגור בתפיסת עולם מרוכזת מסביב לעצמו, נכון? מה אמר השטן? הלא אתה סחת בעדו ועד ביתו ובכל אשר לו מסביב, מעשה ידיו חירכת ומקנה הוא פרץ בארץ. אז יש ליוב כל כך הרבה יש, שכבר הוא לא מכיר את העין. לכן צריך לעשות חור, לקדוע חור בתוך המסך העבה של הנפש של יוב, וזה היסורין יעשו. והקדוש ברוך הוא ממשיך את זה בדמות שאלות. עד עכשיו זה היסורין, עכשיו זה שאלות. איך אמר רבי נחמן ברסלב? אלוה שאין עליו קושיות, הוא אלוה קטן, שאי אפשר להאמין בו. אם יש עליו קושיות, אז זה סימן שהוא גדול.
סיימו החתירה שחתרו
למנשה,
אחרי היסורים שלו,
אתה חתיכת כבוד. זה חתר בעצמו, זה בעצמו חתר, כן, יפה.
זה פעם
ראשונה, כמו שקראתי פה, זה ליאור?
נכון. אז ליאור מתנבא?
זה מה שאמרנו בתחילת השיעור, לפני דקה ו-43 שניות.
לא, זאת אומרת, זה לא שאלות,
זה
לא
נוסח
נגיד של החברים שלו?
לא, בכלל לא.
זאת אומרת, זה לא כאילו...
לא.
כאילו
אומרים,
נגמר החברים, נגמר
השאלות,
אתה...
כן, לא, לא נגמר.
נגמר
החלק שלהם? לא, לא נגמר. אמרתי לך בהתחלה נגמר, אבל המשכת לשאול עוד פעם, אם זה באמת נגמר. אז לא מצא חן בעיניך התשובה הראשונה, זה תשובה אחרת. נגמר, כן, טוב, הלאה. איפה היית ביסדי הארץ? הגד, אם ידעת בינה. מה זה איפה היית ביסדי ארץ? שבראתי את העולם. איפה היית? איפה הוא היה באמת?
האדם הראשון.
לא, באדם הראשון.
האדם הראשון הוא לא נברא.
בתוך הנשמות ה...
בתוך.
אפשר להגיד שזו שאלה רטורית, כמו שאתה אמרת בצדק, שהוא עוד לא... מה?
לא היית
שם. איפה היית? לא היית.
עכשיו...
אבל אפשר גם להגיד אחרת. כתוב על הנשמות של הצדיקים שהקדוש ברוך הוא נמלך עמם בבריאת העולם. עם המלך היו עם מלאכתו, כתוב. זאת אומרת שכביכול יש כמין התייעצות, לא שותפות, אפשר להגיד שותפות, אבל איזו התייעצות של ריבונו של עולם עם הצדיקים לגבי אופן בריאת העולם. שכבר היו צדיקים, כתוב אבל רוקה שמיים מי איתי, מאיתי, אל תקרא מאיתי, אלא מי איתי, שלא היה אף אחד שעזר לי. כן, אבל אף על פי כן, צריך להבין מה, מאיפה נובע הרצון שבאדם. כן, האדם הוא אישיות בעלת רצון.
מהנשמה?
מאיפה נובעת הנשמה הזאת? מאיפה הרצון שבנשמה?
הרצון של השם.
זאת אומרת שהרצון האנושי הוא נגזרת של הרצון האלוהי. כמו שנאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי, רצון. מה אתה אומר?
השאלה
מתייפה
את הסתירה בעצם.
נכון, נכון. מי מדע ושאולו מים? מה?
שם ישעיהו, כאילו.
ושמיים בארץ, בזרת תיקן.
נכון, זה גם...
וחל ושליש עפר הארץ.
אבל... ושם ישעיהו אומרת,
ישעיהו אומרת. נכון.
כאילו,
נביא, אתה נביא.
מדבר על העם.
נכון.
כמו הקדוש ברוך הוא שואל את איתיוב.
נכון, הוא מלמד אותו להיות ישעיהו.
רגע, זה
הקדוש
ברוך הוא מציג שאולו אחריות על העולם והמוסר, על איוב?
מה?
אני כאילו חושב, כאילו מנסה להבין כאילו מה הסיטואציה, כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר עם איוב, כאילו והעם, כאילו העם הפשוט כמו העם של ישעיה, שקובע את הנבואה, כאילו הרי הדו-שיח הזה לא בשביל יוסף, של חינוך לנו.
זה בתחילה בשביל איוב. כתוב היה נשם את איוב, לא היה נשם את יושבי השיעור.
אז איוב כאילו מקבל את זה ואז אחרי זה מביא את המסר לעם?
זה אחר כך נכתב. אבל פה אנחנו מנסים להבין מה נאמר לאיוב, קודם כל.
רב, אבל באותו סגנון בדיוק, דיברו גם חבריו של איוב, אמרו לו, מי אתה בכלל מול השם? השם הוא גדול ואתה קטן.
כן, אבל זה פה מתוך כוונה הפוכה. כשהם אמרו לו, מי אתה? אז מה, אל תשאל שאלות. פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה שתשאל את השאלות.
הוא לא אומר את זה.
איפה היית?
איפה? איפה ראית? זה לא אומר שאני רוצה שתשאל שאלות, אומר שאיפה ראית? זאת אומרת שאתה קטן מאוד, אתה לא מבין, אתה באת בזמן מאוד...
אולי היית?
כלומר, זה כמו הסיפור של רב נחמן ברסלב בתחרות הזיכרון. מכירים את סיפור תחרות הזיכרון? לימדתי את זה פה, כמה פעמים. אתם יאשים אותי כל פעם שאתם אומרים שאתם לא זוכרים. אבל, יש, זה חלק מהמייסה פונזיין בטלרס. אתה זוכר? המייסה פונזיין בטלרס? כן, מעשה בשבעה קבצנים. זה סיפור ארוך מאוד, שבו יש סיפור בתוך סיפור שבתוך סיפור. עכשיו, אחת ממולקולות הסיפורים זה סיפור כזה. שהיו אנשים שהיו הולכים באונייה, והאונייה נשברה ברוח שערה, ואנשים התחילו לשחות, וחלקם ניצלו, והגיעו לאיזה אי. ובאי היה מגדל, ועלו אל המגדל, והגיע הנשר הגדול, וישב עם האנשים. ואז כיוון שהיה להם זמן, התחילו לעשות משחק, תחרות זיכרון. ואחד אמר, אני זוכר כשקטפו את הפרי מן העץ. ואז רוח של התפעלות עברה בין הנוכחים. הוא זוכר שקטפו את התפוח. שני אומר, מה זה? אני זוכר כשהפרי היה על העץ. שלישי אומר, אני זוכר כשהנר היה דלוק. הרביעי אומר, אני זוכר כששמו את הגרעין באדמה. והחמישי אומר, אני זוכר שום דבר. כולם אמרו, וואו, זה בעל הזיכרון יותר גדול, ואף הנשר הגדול הסכים לדבר הזה. עד כאן הסיפור. מה זה שאדם זוכר כשקטפו את הפרי מן העץ? הוא זוכר, הזיכרון שלו אחוז ברגע שבו חתכו את חבל הטבור שלו. השני זוכר כשעדיין היה מחובר. השלישי זוכר את ההיריון. בהיריון כתוב נר דלוק על ראשו. למדו את זה מפסוק ביוב. בילון נרו עלי ראשי. והרביעי זוכר את ההפריה ששמו את הגרעין באדמה. משם הוא שואב את הזיכרון שלו. והחמישי זוכר שהוא לא היה. אז זה הזיכרון היותר גדול. מובן? ומה זה הנשר הגדול? תתחדש כנשר נעורייכי, שזה התשובה, נכון? היכולת של ההתחדשות. כדי להתחדש צריך לחזור אל המקור. נכון? לכן הנשר הגדול, זה שצריך להעיד על כך. ולמה עושים תחרות זיכרון אחרי שנשברה האונייה? אחרי שבירת הכלים צריך לתקן, נכון? שבירת הכלים צריך לתקן. אז לכן, אחרי שנשברה האונייה בתוך הים, אז זה...
זה גלגול החדש שלהם.
יפה. אז אני צריך לדעת מה הם זוכרים.
הים, יבשה.
הים, יבשה, כן. עולם הזה, עולם הבא. העולם הזה דומה לים, עולם הבא ליבשה, יש גורסים הפוך.
אתם לא זוכרים את הגלגול הקודם.
אז שאלה, עד כמה? צריך לזכור. זה לא. ראיתי את הפירוש הזה באחד מפרשי הפירושים. אז הסיפור. לא כולם מבינים. שבוע, זה נראה שזה הרבי מגור, נדמה לי, שקרא את סיפורי רב נחמן, אמר, את כולם הבנתי חוץ מהסיפור הזה. הסיפור של המייסה פונזיין בטלרס. טוב, זה סיפור באמת מאוד מיוחד. המייסה פונזיין
בטלרס.
מה? כן, בוזוקטה. כן. זיין מרגיזון. אז אני רוצה, אז לפני שכשהוא משאול אותו, איפה היית ביזדי ארץ, אפשר להגיד את זה, האם אתה זוכר את הנקודה הזאת? ככל שתחזור יותר אחורה, כך תשאב יותר חיים.
בסדר, אבל זה לא,
השאלה
הזאת איננה תשובה על איסורים, מה שאיוב, לטענות של איוב.
אדרבה, זה כן תשובה. בגלל שאם הוא ישאל את עצמו את השאלות האלה, הוא יקבל את התשובה. זה כמו שלמשל, רבי עקיבא סרקו את בשרו במסריקות של ברזל. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, מה אמר לו?
שתוק.
לא, אם הוא היה אומר לו רק שתוק,
ככה,
אז זה היה סימן שבאמת כמו הרעים של איוב, אל תשאל שאלות, תשתוק. אבל יש המשך שם, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אז הוא כן נותן לו תשובה. אבל מפרש רבי נחמן ברסלב בספרו ליקוטי מוהר"ן תורה סמך ד', שיש שאלות שכדי להבין אותן צריך שתיקה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני רוצה להסביר לך, אז אתה צריך בשביל זה לשתוק. מה זה לשתוק? להשתיק את החשיבה הרציונלית הרגילה. ואז על ידי כך, תעלה במחשבה לפניי. אז בדיוק מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, אתה רוצה להבין, אז תשתוק. ואז תשאל את השאלות הנכונות כדי להגיע למחשבה יותר רגילה. ואנחנו נראה את זה אגב, שזו הכוונה מתוך תשובת איוב. מה איוב עונה לדברים האלה? הוא אומר... לא, תסתכלו בבקשה, בפרק מבית. מבית פסוק ה. ומבית פסוק ה יש פסוק מאוד משמעותי. זה בעמוד 1153, כמובן. אומר לו איוב, לשמע אוזן שמעתיך, ואתה עיני רעתך. על כן נמאס וניחמתי על אפר ואפר. פרק מ"ב, פסוק ה. נמצא שם, עמוד 1153. אומר, לשמע אוזן שמעתיך, ואתה עיני רעתך. על כן, אז וניחמתי על הפרפה יפה. עכשיו, כשנפגשנו, אני סוף סוף מבין. לכן אני חוזר בי מטענותיי. זאת אומרת שאיוב קיבל תשובה לשאלה שלו. אבל איך הוא קיבל את התשובה? דרך השאלות. זאת אומרת שאם אתה בעצמך לא עברת מה שאיוב עבר, או על כל פעם, אם לא שאלת את עצמך את 50 השאלות שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, יש שם 50 שאלות, כנגד 50 שערי בינה, אתה לא מגיע לבינה. בוודאי, מי שלא שואל שאלות, הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו.
שחורים שלא שאלו, לא יעזו לשאול.
נכון.
או שלא מתאים
כאן. פחדנים, קטנים, נכון. כל שאלה היא אפיקורסית בהגדרה. כל שאלה היא אפיקורסית. השאלה היא לא אם השאלה היא אפיקורסית, אלא אם השואל הוא אפיקורס. לא זו שאלה. בוודאי. למשל, אתה שואל, כתוב בגמרא, דבר אחד, תוספות מקשים, תימה לרי. זה אפיקורסות. תימה, יש תמיהה. לרי, רי. רבנו יצחק הזקן. יד קשה לו. או, ויקשה רבנו תם. רבנו תם לא מתבייש לשאול על הגמרא הקדושה קושיות. אפיקורסות. כל שאלה היא אפיקורסית בהגדרה. בסדר? אלא השאלה היא, מה הכוונה של השואל? האם השואל הוא אפיקורסות? בסדר? לכן אין שאלה שלא צריך לדון בה, כידוע. טוב. אבא, מרוב אמונה דווקא נשאלות הרבה שאלות. בוודאי. זה כמו למשל, זה הבדל בין רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לבין להבדיל חיים כהן. שניהם יש להם קושיות על הקדוש ברוך הוא, נכון? רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, זה סקנדל מה שאתה עושה.
הוא אפילו אומר דברים חריפים מאוד.
חריפים מאוד, נכון? לפני יום הכיפורים, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה פותח מחברת שבה כתובות כל העוונות שהוא עשה השנה. עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה. אחר כך הוא מוציא כרך כזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה עשית השנה. ואז... כן, אז זאת אומרת, טענות חריפות.
שני הספרים,
מה? מה?
נגנוז את שני הספרים.
זה עסקת חבילה.
תיקו.
כן? ולהבדיל, כן? גם חיים כהן אומר דברים כאלה. היה שופט עליון. כן, הוא היה שופט בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון. והוא אמר, הוא בחור ישיבה, למד אצל הרב קוק אפילו, אמר דברים אפיקורסיים נוראים, שמאז השואה, אז באמת, האלוה נשרף באושוויץ. אז זה דברים קשים. מה ההבדל בינו לבין רבי לוי יצחק מברדיצ'ב? רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא שואל בגלל שהוא יודע שאין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, ולכן הוא צריך לברר את זה. והדרך לברר זה על ידי שהוא יאשים כלפי מעלה. מה שאין כן, חיים כהן, הוא משתמש בזה כדי להוכיח שזה לא נכון שאין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. לכן הוא אפיקורס.
רבי
יצחק מברדיצ'ב.
הוא יודע שכל מה שהוא אומר זה לא נכון.
לא, הוא יודע שזה נכון.
נכון.
כי הוא רוצה לגל, זה נכון, וזה מסתיר משהו יותר עליון. הוא רוצה להבין איך אל אמונה ואין עוול. איך צדיק וישר הוא.
כל הטענות שיש לו על השם, נכונות לדעתו?
ודאי שהן נכונות.
הוא כן חושב שהן נכונות.
הן נכונות, רק הוא יודע שזה בא... רק הוא יודע שזה בא לגלות משהו אחר, יותר עמוק מהתפיסה הרגילה. כי אם הוא ידע שזה לא נכון, אז הוא אומר, אני לא אטען את הטענות, אני אקבל שהקדוש ברוך הוא צדיק. אבל הוא לא רואה איך. אז הוא מבין שכשהוא יודע, כשהוא מאמין שהשם צדיק, הוא לא מבין איך השם צדיק. לכן הוא רוצה לטעון את הטענות כדי לדעת איך.
למשל? רבנו
היה בית המקדבות.
לא,
אחד
השופט של
הארץ. לא עושה משפט, נכון?
ואין
דין
משווה את זה
בגאווה
ובענווה.
באמונה או בכפירה? תודה. תודה. הלאה. למשל, שפינוזה אמר שהענווה זה מדרה. מתוך כפירה הוא אמר את זה. גם על החמלה הוא אמר את זה. נכון. כרגיל. כי הרגלו תמיד לקשור שיעור ושיעור. שבאותו יום.
אני אמרתי לגיסתי שמדברים על אבא שלה בשיעור תורה. חיים
כואב. אה, כן?
כן, גיסתי.
לא ידעתי. טוב, יפה. טוב, איפה היית ביסדי הארץ? הגד אם ידעת בינה. מי שם ממדיה כי תדע? או מי נטע עליה קו? כשבונים בניין, משתמשים בחוט. נכון? חוט עמידה, נקרא קו. קו טוב, מה? אנח, אנח קוראים לזה גם. כן? ונטע עליה קו תוהו ואבנה בוהו. כן? על מה אדניה אוטבעו? או מי ירה אבן פינתה? מובן? מה לא הבנת?
לא, זה מובן שבאופן כללי...
המילים ברורות, לא?
כן.
מה?
בסדר,
אוקיי. מה השאלה?
הוא נותן לו את הקדמה כאן של שאלות.
של שאלות, 50 כאלה. יש 50 שאלות פה.
וכל אחת כאן זה שאלה.
נכון.
עכשיו, כל שאלה כאן זה בעצם... עכשיו הוא שואל...
זה בדרך חוכמה. כן, ודאי, בתורת הקבלה עשו מהשאלות האלה מתאמים. כן, הרבה הרבה דברים פורים מוזים.
כי לכאורה זה...
מה זה הקו שנטע? כן, בתורת הארי, הקו זה משמעות עמוקה מאוד.
זה לקו הזה של...
ודאי, 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 ודאי.
כל השאלות כאן לכאורה זה...
קו מלשון תקווה. כן, כל השאלות האלה זה...
זה לכאורה נשמע למי שקורא אותם פעם ראשונה, או אפילו יותר מזה. שזה שאלות שכאילו חוזרות על עצמן, איך... אני הייתי, עברתי את העולם, עשיתי ככה וככה.
פה מתגלה השקפת עולם שלמה, איך נברא העולם.
בכל מיני ממדים.
נכון, שהדניה הוטבעו, ושירו אבן פינתה.
זה לא שאלה אחת על
בית
העולם.
לא, זה 50 שאלות. בסדר. על מה אדניה אוטבעו? מה זה להצביע אדני? אדני זה אף שיוצקים. כן, בסדר. או מי ירה... כן, בדיוק. מי ירה אבן פינתה. ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוהים. כשהכוכבים מרננים, שרים ביחד, כן, כוכבי הבוקר, יש כמין הרמוניה, כמין שירה של קלות ההוויה. צריך לדעת שיש אוזניים כדי לשמוע את זה, את הרננה של הכוכבים. יש רננה כזו, מה? אצל הפיתגוראים דיברו על זה הרבה, כן, שכביכול התנועה של הגלגלים זה כמין מוזיקה עליונה. אז למה אנחנו לא שומעים? כי אנחנו רגילים. כי אנחנו רגילים. מעולם לא שמענו את השתיקה של העולם. כלומר, כי העולם, מאז הוא מעולם, העולם רועש, לא שמענו, מעולם הוא לא שתק, אז אנחנו לא יכולים לדעת מהי השתיקה באמת.
במדבר למשל אפשר אולי?
לא יודע, לא, זה בואו משהו
מוכנים. הפיתגוראים.
הפיתגוראים, היה להם חוש. היו בעלי רוח הקודש, נכון? אלא הם סיפרו על פיתגורס דברים נפלאים, שהוא היה עושה ניסים, כל מיני דברים כאלה, נכון? על מה אדני עוד אומר? ברון יחד כובד בוקר וירו כל בני אלוהים. ויסך בדלתיים ים, בגיחו מרחם יצא. מה זה ויסך? מה זה ויסך?
סוחך.
סוחך. בדלתיים ים. כן, כלומר הוא כאילו שם על הים, דלתיים, כדי שהים לא יפרוץ. יעלה למעלה. יש לו דלתיים. מה? כן, למשל, כן,
לא, כן.
בגיחו, זה כשהוא מגיע, כמו מתפרץ, להגיע.
מה זה מרחם יוצא?
יוצא מן הרחם. מהו הרחם שמנו יוצא הים? התהום. התהום, מנו יוצא הים.
כל פסוק זה שאלה או
כל פסוק זה שאלה? לא, לא דווקא. בסומי ענן לבושו, והערפל חתולתו. עד יש ענן. שמלביש את הים. הערפל חוטל אותו, שם חיתולים, כן? ואשבור עליו החוקי, ואשים בריח ודלתיים. ואומר, זה מה זה, זה החול, כן? חוף הים. הוא הבריח של הים. נכון. ואומר, עד פה תעבור ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. מה פירוש הדבר הזה? ידוע שהים גבוה מן היבשה. ככה האמינו הקדמונים. אז השאלה היא, למה הים לא מכסה את היבשה? אז אמרו ככה, דרך משל, שהים רואה את החול, אז הוא נעצר. החול עוצר אותו. אשר שמתי חול גבול לים. למשל, ושמתי את הערכה כחול הים. כן? שכל הגלים של האומות באים ומנסים לפרוץ את גדר ישראל, והחול עוצר אותם. אולי בגלל זה הצבע של הדגל שלנו זה לבן כחול. כחול אשר על שפת הים, טוב? טוב, בסדר, נמשיך בפעם הבאה.